אז איך להיכנס למלכות הזאת, למלכות הפנימית הזאת? והמלכות הפנימית הזאת זה המלכות של המציאות האולטימטיבית או של הריקות. המלכות הפנימית כרוכה לגמרי במה שאנחנו קוראים ריקות. וחשוב לזכור מה ריקות היא לא, אוקיי? מה ריקות היא לא. ריקות אין פירושה שלשום דבר אין שום משמעות. זה בדיוק להפך. ריקות לא פירושה ששום דבר לא קיים. ריקות לא פירושה ששום דבר לא חשוב. היא בדיוק ההפך מזה. ריקות פירושה שמה שאני רואה לגמרי נקבע על ידי הזרעים בתודעה שלי. אם אני רואה אדם רע, זה בגלל הזרע הרע שמפשיל אצלי. אם אדם אחר רואה את המעשה שלהם באור אחר, זה בגלל זרע אחר שמפשיל אצלו. ולכן מה שרואים לגמרי תלוי במי מסתכל, מי רואה. ושהתופעות עצמן אין להם שום טבע להיות כך או אחרת, שהן ניטרליות לחלוטין, וזאת המשמעות של ריקות. שהדברים הם ניטרליים לחלוטין, כל הדברים, בלי יוצא מן הכלל, אין להם שום קיום עצמי, שום משמעות עצמית, שום תכונה עצמית להיות כך או אחרת מצד עצמם. אז אתם יכולים להגיד שריקות פירושה שהכל ניטרלי, ואני זו שמייחסת ושנותנת משמעות. אז זה מובן אחד של ריקות שדיברנו עליו הרבה. יש מובן אחר לריקות, אולי עמוק יותר. ויש לנו ראיה על המובן השני הזה כל הזמן בכל מקום. וזה התקשר לנו למדיטציה שעשינו. אז אנחנו בבודיזם מלמדים הרבה על ארעיות, על זה שהדברים הם כל הזמן משתנים, על זה שהחיים שלנו הם קצרים, על זה שעצם העובדה שמשהו נוצר מבטיח את סופו, ושלא צריך שום דבר כדי שדברים יסתיימו בחיינו, כי מעצם העובדה שהם התחילו, הם חייבים להסתיים. עצם ההתחלה שלהם מבטיחה את הסיום שלהם או את ההרס שלהם. זה נכון לגבי עולמות, זה נכון לגבי בני אדם. אז זאת הראיות ברמה הרגילה שאנחנו כולנו מכירים פחות או יותר. ויש ארעיות ברמה יותר עמוקה. יש את הארעיות או ההשתנות מרגע לרגע. מרגע לרגע. דברים משתנים מרגע לרגע. כמה זמן נמשכים הדברים עד שהם משתנים? אז בחלק מן השיעורים שלנו בקורסים של ACI אמרנו שיש 65 רגעים בשנייה. בשנייה יש 65 כאלה רגעים. אבל זה תיאור לא מדויק. זה תיאור פשטני. כי ניקח את הרגע הזה, יש לנו 65 נאמר בשנייה, ניקח אחד מהם. גם לאחד הזה יש את ההתחלה שלו ואת הסוף שלו, אוקיי? כל דבר ברגע הראשון שלו, בחצי הראשון של הרגע הזה, הוא יותר קרוב להתחלה שלו מאשר החצי השני של אותו הרגע, נכון? גם בתוך החצי אפשר לחלק לחצי, ובחצי הראשון של החצי הוא היה יותר קרוב להתחלה של החצי מאשר החלק השני של החצי. ובתוך הרגע, בין החצי הראשון לחצי השני, או בין החצי של החצי והחצי של החצי, הדבר השתנה כבר. ולרגע לא נשאר אותו דבר. אין אפילו רגע אחד שאני יכולה לעצור אותו, להגיד, עכשיו יש לי משהו. אני לא יכולה לרגע אחד לעצור. וככה כל המציאות שלנו, אנחנו פשוט לא חושבים על זה יותר מדי, אבל כל הדברים בחיים שלנו הם כאלה. יש את האמרה הזאת לטיבטים, שאי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. אבל להיכנס זה כבר רגע שמן. אין אפילו שבריר שנייה, כלום. הדברים הם כל הזמן בזרימה בלתי פוסקת, בשינוי בלתי פוסק. ולא ניתן למצוא שום דבר ושום חפץ שלא נמצא במצב כזה של שינוי מתמיד ובלתי פוסק. ולכן אין חפצים. כי כל חפץ, כשאני מגדירה חפץ, אני מקבעת משהו. זאת אומרת, הנה דלת. אבל אין דלת. אין דלת. כל רגע אני תופסת דלת, וגם בתוך הרגע אני יכולה לחלק לעוד חתיכות, ועד שגמרתי להבחין בדלת, היא כבר השתנתה. עד שהבחנתי בדלת, היא כבר לא אותה דלת. היא כבר עברה שינוי. היא כבר יותר קרובה לסוף שלה ממה שהייתה קודם. אז החפצים בעולם שאנחנו תופסים, הם כולם בלוף, אין כאלה. אבל אנחנו חיים בתוך הבלוף הזה, אנחנו חיים בתוך הבדיה הזאת. אז זה לא נכון שמופיע אובייקט בחיים שלי ואחר כך הוא נעלם, המטוס עובר, אחרי דקה הוא נעלם. זה לא נכון. לא נכנס מטוס והיה שם דקה ואחר כך עבר. אין כזה דבר. לא היה שם מטוס במשך דקה. כל שנייה היה שם משהו אחר, הייתה לי תפיסה אחרת. כל שנייה או כל שבריר שנייה או כל שבריר של שבריר שנייה, יש דלת אחרת. אתם זוכרים במדיטציה שאלתי כמה דלתות יש? כמה דלתות יש? כי בזמן שלקח לי לקלוט משהו הוא כבר השתנה. אז מה שקלטתי כבר איננו. מה שנדמה לי שישנו מעולם לא היה. אז זאת ההשתנות מרגע לרגע, שהיא אולי קצת מפחידה, כי היא שומטת את הקרקע מתחתנו. כל מה שאנחנו חושבים שיש במציאות שלנו, אין במציאות שלנו. אם קולטים את מה שאנחנו אומרים כאן, אז כל מה שאני חושבת שיש במציאות שלי, אין שם. אפילו דבר אחד. אפילו דבר אחד, כולל לא עצמי. זה לא יכול להיות שהדברים שאני רואה נכנסים לחיי ועוזבים את חיי. לא יכול להיות. מה שקורה בפועל, כמו במדיטציה של הדלת, המיין שלי הולך ומשתנה. הדברים לא משתנים. במיין שלי יש כל הזמן הפשלות. וזה רצף. המיין שלי כל הזמן עובר טרנספורמציה. ואז זה נראה לי שהדלת שם ואני מתקרבת. אבל זה לא מה שקורה. זה רק איך שזה נראה לי. לתודעה שהיא מאמינה לבדיה. אז התודעה שלי לוקחת רמזים של אובייקטים, מהר מאוד מדביקה אותם ומחברת אותם ותופרת אותם, ויוצרת רעיונות ומדביקה תוויות. ואז אנחנו אומרים, זאת דלת או זה מים. אבל זה לא ייתכן שיש שם מים בחוץ. עד שהבחנתי בהם זה כבר לא אותם מים. אז התודעה שלי מציגה בפניי תמונה, והתמונה הזאת מרווה אותי. התמונה הזאת מרווה אותי. אבל אין שם מים כמו שאני חושבת שיש שם מים. אין שם עוגה כמו שאני חושבת שיש שם עוגה. או סנדוויצ'ים כמו שאני רושים שיש שם. ואם שם המונחים מולכם, אתם בטח... הם לא יכולים להיות מחוץ לנו, זה לא אפשרי. אין כזה דבר. אין שם הסנדוויצ'ים שהם נמצאים מחוץ לכם. המיינד שלכם מייצר שם את הסנדוויץ', שכשתגיעו אליו, הוא יסביע אתכם. אז זה הפרינציפ השני של דברים ריקים. מצד אחד, הדברים כמו שאנחנו חשבנו, הם בלתי אפשריים, אין כאלה. מצד שני, הם מתפקדים. הסנדוויץ' שחשבתם שישנו שם ואיננו שם, אכן יסביע את הקיבה שלכם שאתם חושבים שישנה שם ואיננה שם. אז הם עובדים. ואם תוכלו יותר מדי, תרגישו לא טוב. מי זה שירגיש לא טוב? מה שם שירגיש לא טוב? מה אכלתם יותר מדי? כל הדברים האלה הם בלוף. הרגשה לא טובה? גם בלוף. אבל מביא הסבל. מביא הסבל. אז אמרנו שהדברים הם מצד אחד עובדים, מצד שני הם תמונות. שהתודעה שלנו מייצרת ומציגה בפנינו, זה מה שמביא אותם לתפקד, זה איך שהם מתפקדים, זה הדרך היחידה שהם בכלל יכולים לתפקד. אז הדברים מתפקדים, אבל מעולם ולעולם לא כפי שאנחנו חושבים שהם מתפקדים. בגלל שברגע שגמרתי להבחין בה הוא כבר השתנה, זה לא הדבר הזה. אז למה בכלל להתעסק בכל זה? למה להיכנס לכל הדקויות האלה? את אומרת, הדברים משתנים רגע, אבל הם עובדים, הם מתפקדים. הסנדוויץ' אכן מסביע אותי, ואם אני אכל יותר מדי, אכן אני לא ארגיש טוב, אז למה להיכנס בכלל לכל זה, אם זה ממילא עובד? מכיוון שכל הדיון הזה יש לו קשר ישיר למטרה שלשמה נולדנו, למה שאנחנו רוצים להגשים. מכיוון שלא באנו לכאן לאכול סנדוויץ'ים, לא באנו לכאן לעבוד קשה, לא באנו לכאן לאכול ולעבוד ולראות את כל הדברים נלקחים מאיתנו. זאת לא הייתה המטרה של החיים האלה. ואנחנו יודעים את זה. ואנחנו אומרים שמשום שהדברים הם ריקים, בגלל התיאור הזה שאנחנו נותנים, יש לנו אכן סיכוי להגיע לגן עדן. איך? אם אני רואה אדם שהוא רע, זה בגלל שאני הייתי רעה כלפי מישהו אחר בעבר. זה כשאני אמרתי למישהו אידיוט, שמתי רישום בתודעה שלי לוקח לרישום הזה זמן להפשיל, וכשהוא מפשיל, אני אפגוש אוסף של צורות וצבעים שיצרח עלה אידיוטית. התפיסה באה ממני. זה אומר שאם אני אטהר את התודעה שלי, אם אני אטהר את התודעה שלי מכל מחשבה שלילית, מכל השיפוטים, שזה המחשבות השליליות הגרועות ביותר, השיפוטים שלנו של אחרים, המחשבה שאנחנו יודעים מה מניע אותם, אם אוכל להביט על אחרים בעין טובה ועין אוהבת, אם אוכל להבין שמשהו מיוחד קורה סביבי, שמטרתו להביא אותי אל גן העדן, ככל שאני יכולה לטהר את המחשיבה שלי בצורה כזאת, הזרעים השליליים בתודעה שלי ילכו וירגעו, ילכו וידחו. וככה נכנסים אל תוך מלכות השמיים. וכשמלמדים את הדברים האלה, לפעמים זה לא נעים לנו או קשה לנו להתמודד עם המחשבה שכל מה שאני רואה סביבי הוא שיקוף מדויק של המצב של התודעה שלי ושל הלב שלי. שאני לא יכולה לראות בעולמי מוות או מחלה אצלי או אצל מישהו אחר, בלי שיש לי את הזרע בתוכי שבא מזה שאני פגעתי בחיים, שאני פגעתי באחרים. ואם זה נכון, אז ברור שיש בינינו אנשים שלא יתאמו מן המוות בטרם עזבו את הגוף הזה. זה ברור שיש בינינו כאלה, אלה שיתארו את התודעה שלהם מן הזרעים האלה. יש סצנה מאוד יפה, שוב אם נחזור לי לברית החדשה, הסצנה מתארת את ישוע בתוך בית כנסת, ומגיע לשם אדם שהוא משותק, והוא כבר רואה בישוע נביא או מישהו שמסוגל לחולל ניסים, ומבקש ממנו, אומר, בבקשה תרפא אותי, בבקשה עשה שאוכל ללכת. והוא עונה לו, חשוב על כל הדברים השליליים שעשית. כל הדברים שעשית שפגעו באחרים. וצור בלבך חרטה עמוקה על הדברים האלה. תנקה את הדברים האלה מתודעתך. עכשיו, הוא אומר, נקה אותם עכשיו. והסצנה מתארת שם את האנשים מתרכזים על ישוע. והוא אומר, מי יכול לנקות את עברו? מי יכול לעשות דבר כזה? למה אתה בכלל טוען שמישהו יכול לעשות את זה? ואיזה אוטוריטה יש לך לטעון דבר כזה? והוא עונה להם, ואיך אתם מצפים שהוא יתחיל ללכת? והסצנה הזאת כאילו ממחישה את שאנחנו אומרים, שאפילו דבר שנכאורה נראה כבלתי הפיך, אדם שהוא משותק ולא יכול ללכת, או אפילו המוות עצמו, את כל זה אפשר לשנות אם נשנה את הזרעים בתודעה שלנו. כי אין שם דברים שהם כך או אחרת. אין שם דלת, אין שם מוות, אין שם שיתוק. יש תמונות שהתודעה כל הזמן מאכילה אותנו, מתוך הזרעים שהולכים ומפשילים. ואם נצליח לנקות את הזרעים האלה, היא תאכיל אותנו בתמונות אחרות. וזה איך שניסים קורים. ולכן זה אפשרי שנתגבר על המוות עוד בחיים האלה. ג'יוון מוקטי הוא אפשרי מהסיבה הזו. אריה נגרג'ונה, מורה בודיסטי גדול, מלפני נגיד 2000 שנה, הוא המורה הגדול של הריקות. הוא אומר, במרחב של הריקות כל דבר אפשרי. כל דבר אפשרי. אם להשוות חזרה לישוע, הוא אמר, בדרך כלל, לאדם רגיל, לא אפשרי להגיע למלכות השמיים. אבל הוא אומר, הכל אפשרי אם אתה מאמין. זה בשפה שלו. מאמין במה? למה מתכוונים במאמין? מישהו אומר, אוקיי, אני מאמין. אז זהו? לא, לא ככה. לא ככה. זה להאמין שבמרחב של הריקות הכל אפשרי. במילים אחרות, זה להבין ריקות. וזה הוא מתכוון. ובמרחב של הריקות אין שום דבר שהוא לא אפשרי, כולל לעצור את המוות. ובגלל זה אנחנו אכן יכולים להיכנס לתוך המלכות החיצונית והפנימית ולהפוך למלאך הגואל הזה של כל היצורים. כי הריקות מאפשרת את זה. כמה מטאפורות לריקות. ריקות היא כמו הצליל עצמו. בגלל שיש צלילים, אנחנו יכולים לנגן את השיר האולטימטיבי, זה מה שכתוב ברידינג שקיבלנו היום. הריקות היא כמו האוויר עצמו. האוויר מהווה את התווך שדרכו הצלילים מגיעים אלינו. הריקות היא כמו האוקיינוס, בגלל שיש אוקיינוס, הגלים יכולים לנוע על פני האוקיינוס. אז אפשר לומר שאנחנו נעים על פני הריקות. ואנחנו ננוע על פני האוקיינוס הזה של הריקות, ונגיע בצורה כזאת לכל מיליוני היצורים. ועכשיו אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואני אבקש ממך לגשת ללמה האוס ולהביא משם, אתה יודע מה. אז כמו שאתם רואים, זאת חרב מאוד מרשימה. היא הוזמנה במיוחד מאירלנד לצורך הלימוד הזה. יצר אותה מישהו לצורך הלימוד הזה. ואנחנו עוד מעט נעשה מדיטציה קצרה על החרב הזאת. לפני שנכנסים למלכות הפנימית, קוראים דברים בתוכנו שהם ברמה אפוקליפטית, ברמה מדהימה. אז במדיטציה שנעשה עוד מעט, אתם תדמיינו את הגוף שלכם כצבע כחול, לא גוף בצבע כחול, אלא כצבע כחול, כחול של שמיים עמוק, או כמו אם אתם צוללים במים נקיים, ואתם מסתכלים כלפי מעלה, אל פני המים מבפנים ומתוך המים, כחול כזה, כחול צלול, נקי, שקוף, לא אור כחול, אלא כמו קריסטל כחול, כמו מים צלולים כחולים. ובמדיטציה אתם מדמיינים את כל הפנים של הגוף שלכם בתור הכחול הזה. ואז לאורך הציר המרכזי בגוף יש קרן של אור זהוב. שוב, קצת כמו כשאתם צוללים בתוך ים צלול, ואתם מסתכלים למעלה, ויש כאילו הקרן של השמש שולחת, של המפלחת את המים. ככה. אז במדיטציה הזאת, הגוף שלנו אין לו איברים פנימיים, אין לו צלעות, אין לו קיבה, אין לו כל הדברים האלה. הוא כולו כחול כזה, כמו גביש כחול, שקוף, ויש אלומה של אור זהוב במרכזו, שיורדת לפני עמוד השדרה, מקודקוד הראש למטה ועד לאזור הטבור. עכשיו שימו בצד את המחברות ונעשה מדיטציה קצרה. שבו בנוח ועצמו לרגע את העיניים. ונסו לדמיין את גופכם כגוף שלא עשוי מדם וממעיים וכך הלאה, אלא שהוא כולו גביש כחול, צלול. ואז אתם רואים את הקרן הזאת של אור זהוב, או אלומה של אור זהוב, שמבקעת את הכחול באמצע, מקצה הקודקוד, ועד לרמה של הטבור, בקו ישר, שעובר לפני מה שהיה עמוד השדרה שלכם. וכעת דמיינו שאתם יכולים להיות בתוך האלומה הזאת של האור, שאתם נמצאים בפנים. ושאתם יכולים לשמוע שם צלילים, כמו איזה מקהלה ששרה בטון מאוד גבוה. ואתם נמצאים בתוך אלומת האור ומביטים כלפי מטה, ואתם רואים את המקום הזה שבו הידית מצטלבת עם הלהב של החרב, והמקום הזה נמצא ברמה של הטבור. והידית ממשיכה ויורדת מתחת לשם. והלהב של החרב מבקע את אלומת האור. הלהב עובר לאורך הגב שלכם בפנים. קצה החרב נוגע בלבכם, לא בלב הפיזי, אלא באותו מקום בתוך אלומת האור שהוא בגובה של הלב, והלהב הפנימי שאתם מדמיינים הוא כמו יהלום. החרב שאתם מדמיינים בפנים כמו חרב של יהלום צלולה. וכעת ראו את קצה החרב הולך ומתלהט. השפיץ הולך וזוהר אדום כמו פלדה מלוהטת. והוא הולך ומתלהט יותר ויותר. ואז יש זרמים של אור אדום שפורצים מן הקצה, מן השפיץ של החרב. זרמים חזקים וגדולים של אור אדום שפורצים מן החוד. הם חודרים דרך האור שלכם וממשיכים לאוויר שבחוץ. אלומות גדולות וחזקות של אור אדום יפה, יפהפה, שפורץ מכם לכל הכיוונים. ואנשים שנמצאים באין ספור פלנטות מסתכלים ברגע זה בשמיים ורואים שם כוכב חדש, אדום. והם יודעים שישות מאוד מיוחדת נולדה ברגע זה. והישות הזאת היא אתם. ועל כל כוכב וכוכב אנשים מביטים לשמיים ורואים כוכב אדום. וזה אתם שתבואו לשם, וזה אתם שתלמדו אותם איך לא לטעום מן המוות. נפקוח את העיניים. אז אתם יכולים אחר כך בהפסקה להתפעל מן החרב. תיגעו בחרב, תסתכלו עליה קצת. דרך אחת לנסות להסביר מה זה נקרא להגיע אל המלכות הפנימית. שהיא המלכות של הריקות. זה נסו לדמיין את הריקות כאילו שיש כאן בלוק עצום של קרח מכאן ועד בוי. בלוק עצום של קרח, שקוף, צלול, מכאן ועד בוי. ונסו לדמיין שאתם ניגשים אל הבלוק העצום הזה, שהוא מכאן ועד בוי, הוא עצום, גדול, ואתם ניגשים אליו ומסתכלים, ואתם רואים את הבבואה שלכם בתוך הבלוק הזה, כי הוא כמו מראה. וזה מה שהריקות מאפשרת. הריקות מאפשרת לכל הדברים להשתקף בה. היא מאפשרת מקום לדברים. היא מאפשרת את הדברים. ולמרות שהדברים הם השתקפות כזאת בראי של הריקות, הם בכל זאת מתפקדים כמו שאמרנו. הם מתפקדים בדיוק כמו שהם תפקדו לפני ששמעתם את כל הסיפור הזה. המכונית שפוגעת ברגל תשבור את הרגל. ההוגיה שאני אוכלת מסביעה אותי. אם אני חווה מכונית שפוגעת לי ברגל, זה בגלל שאני פגעתי בעבר באחרים. והזרע הזה מפשיל בתודעתי, ומארגן אוסף של צורות וצבעים שהם ניטרלים לחלוטין, לחוויה של פגיעה. ואחד הדברים שמייחדים את ההשתקפות הזאת בראי של הריקות, זה שלוקח זמן לבבואה להיווצר. בין הרגע שפגעתי ועד שאני רואה את הבבואה של הפגיעה הזאת, עובר זמן. צעקתי על מישהו, חצי שנה אחרי זה בא מישהו וצועק עליי. ואני שכחתי שזה שיקוף. אני שוכחת שאני מסתכלת בראי. ואז אני צועקת חזרה, ואז חצי שנה אחרי זה יש לי שניים שצועקים עליי. אז זה המפתח לגן עדן הפנימי. זה המפתח. לישות שלנו, למי שאנחנו, יש ארבעה חלקים. יש את העולם שבו כל אחד מאיתנו חי. אנחנו חיים במדבר, שאנחנו חווים אותו כחם ולוהט, למשל, כרגע. יש רמה שנייה להוויה שלנו, זה הגוף הפיזי שלנו, האור והעצמות שלנו. אנחנו מרגישים עכשיו טוב או מרגישים עכשיו רע, חוויה נוספת. שכבה נוספת בחוויה שלנו. ויש עוד שתי שכבות שיותר קשה לראות אותן, יותר קשה להבחין בהן. הן בתוך הליבה של ההוויה שלנו. יש את המערכת העדינה ביותר של כל הערוצים הקטנים, שהם כמו אלומות האור האלה שהיו במדיטציה. אלו נמצאים בכל גופנו. יש את האלומה המרכזית שעשינו במדיטציה, הערוץ המרכזי הזה. בתוך הערוצים האלה נעות הרוחות, מה שאנחנו קוראים רוחות. והרוחות האלה קשורות במישרין למחשבות שלנו. וכשיש לנו מחשבה טהורה ונקייה, כשאנחנו עושים מאמץ מודע וכנה לראות משהו טוב באדם שמולנו, במיוחד אם זה אדם שאנחנו לא כל כך אוהבים, אז האנרגיות שקשורות למחשבה הזאת ושעוברות בנתיבים האלה, בערוצים האלה, מתחילות לזרום בצורה חלקה. אז זאת שכבה נוספת של הגוף הפנימי והרוחות שעוברות בו, שזורמות בו, שקשורות במישרין למחשבות שלנו. ויש את השכבה הפנימית ביותר, הליבה הפנימית ביותר, שהוא בעצם מרכז ההוויה שלנו, וזה הרבה פעמים מקושר ללב, זה היה האחות של החרב, הוא היה בלב, ברמה של הלב, לא בלב הפיזי. ובתוך הליבה הזאת נמצאת היכולת שלנו לחוות ריקות ישירות. אז יש המשחק המדהים הזה, שבו אם יש לנו מחשבה שהיא תאורה, האנרגיות שקשורות במחשבה הזאת משתחררות, והחסד של המחשבה יוצר חסד מקביל בגוף שלנו, בגוף החיצוני שלנו. אנחנו נהיים בריאים יותר, אנחנו נהיים חזקים יותר, אנחנו נהיים קלים יותר. ויש מקבילה נוספת בעולם החיצוני שלנו. אנחנו מתחילים לראות את העולם כיותר ויותר טהור, ויותר ויותר יפה. אז מחשבה אחת טובה שיש לנו על אדם, מתחילה להפעיל את כל המערכת הזאת, בתוך הגוף הפנימי, בגוף החיצוני, הפיזי, ובעולם החיצוני. אלא שיש את פער הזמן. לוקח זמן לאירועים המקבילים האלה להתרחש. אלא אם כן אנחנו מבינים היטב מה שקורה. אלא אם כן אנחנו מבינים שמה שקורה הוא שיקוף מדויק וגמור של התודעה שלנו. אלא אם כן אנחנו מבינים שכל דבר רע שאנחנו פוגשים הוא בבואה שלנו מן העבר. ועצם הידיעה הזאת של הריקות או של הניטרליות של אותו אדם, שהאדם הצועק שאנחנו פוגשים זה רק אוסף של צורות וצבעים, שלתוכו המיינד שלי שוזר את התווית אדם רע, ככל שאני יכולה להבין את האמת הזאת יותר עמוק ויותר חזק, פער הזמן הולך ומתקצר. הולך ומתקצר. ומגיע הזמן, כשהמחשבות שלנו תאורות במיוחד, או תאורות במידה מדהימה, בגלל קשר הגומלין הזה בין המחשבות והגוף הפנימי והגוף החיצוני ועולם החיצוני, בגלל התואר הגדול שלנו וההבנה העמוקה שלנו, החוכמה העמוקה, מגיע הזמן שהשינוי מתחיל לקרות לנגד עינינו. ולנגד עינינו הגוף שלנו הולך ומתאר והופך לגוף של אור. ובמקביל העולם שסביבנו, שבמצב רגיל הוא בבואה אבל עם השהיה ארוכה, מתחיל להשתנות ולהפוך לגן עדן, לנגד עינינו. בגלל החוכמה שלנו, בגלל שאנחנו מבינים כל כך טוב איך הדברים האלה קורים ולמה הם קורים, אנחנו הופכים לאור, הגוף הופך לאור, והעולם הופך לגן עדן. ובשלבים הסופיים של התהליך הזה, הישות שלנו, ההוויה שלנו, מתחילה לשקף את הליבה הזאת, את הליבה הפנימית ביותר הזאת. וזה אומר, אם נחזור למטאפורה של הבלוק קרח שנמצא מפה ועד בוי, שאנחנו הופכים לקרח עצמו ולבבואה היפהפייה שמשתקפת בו, בו זמנית. בו זמנית אנחנו הופכים להיות למציאות האולטימטיבית של כל הדברים, וגם ליצור המדהים ביותר והטהור ביותר שמשתקף בתוך הריקות הזו. ובגלל שהאמת האולטימטיבית נמצאת בכל מקום ומגיעה לכל המקומות, אז אנחנו מתחילים להשתקף בכל המקומות. ואז כל ישות, כל אדם, כל יצור שחי בכל המקומות יכול לראות אותנו. וזה מה שמאפשר לכל אחד מאיתנו לשלוח מופעים ולהופיע לכל אחת מהישויות האלה. ולעזור להם באופן שהכי מועיל להם באותו רגע. אז אם נחזור, יש לנו ארבע רמות של הוויה בכל אחד מאיתנו. יש את העולם החיצוני, כמו למשל בשבילנו כרגע מדבר חם. יש לנו הגוף שלנו החיצוני, הגוף הגס. אלה דברים שאנחנו יכולים לראות ולחוות במישרים. אנחנו חווים גוף שהוא חם לו עכשיו נאמר, ואנחנו חווים אותו כגוף שהוא בדרך למות, בגלל המחשבות שיש בתודעתנו שלא היו תאורות. והמחשבות האלה אנחנו יכולים לתאר. אנחנו יכולים לתאר אותם מתודעתנו. וחשוב להגיד שכל אחד מאיתנו הוא היחיד שיכול לתאר אותם בשביל עצמו. אין אף אחד אחר. אילו מישהו יכול היה לעשות את זה, הוא כבר היה מזמן עושה את זה. אחת הדרכים הטובות לעשות את זה, זה פשוט להפסיק לחזור על המחשבות האלה. ואם אנחנו רגילים לשפוט אנשים, מרגע לרגע, אנחנו צוברים המון זרעים כאלה. ואם אנחנו מחליטים להפסיק את זה, ובפעם הבאה שאנחנו פוגשים מישהו שלא נראה לנו, או מישהו שמרגיז אותנו, אנחנו עושים מאמץ גדול גדול, באופן מודע, לראות את הטוב באדם הזה, ולהפסיק את השפיטה, אז אנחנו בעצם המאמץ הזה יוצרים טוב בעולמנו. כי בכל אחד סביבנו יש תואר, אנחנו פשוט לא מבחינים בו. ואם נעשה מאמץ ניכר וחזק וכנה, אנחנו בסופו של דבר נהרוס את הזרעים האלה מן העבר, שגורמים את כל הסבל הזה. ולכן יש לכל אחד מאיתנו היכולת לטהר את התודעה שלנו. כשהתודעה נהיה תאורה, המחשבות שעוברות בליבה שלנו וקשורות לרוחות שלנו מתחילות לנוע היטב, האנרגיות מתחילות להתיישר, להיכנס למקומה, לזרימה חלקה ונכונה, ואז הדבר המקביל קורה בגופנו, הגוף שלנו נהיה חזק יותר, בריא יותר, צעיר יותר, ובסופו של דבר הופך לגוף של אור, שמשקף את התואר של התודעה. הוא הופך לגוף של אור, כי התודעה מאלצת אותנו לראות אותו ככה. ובו בזמן קורה הדבר המקביל בעולם החיצוני שלנו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו במקום של תואר מושלם, במקום של יופי מושלם. וכשאנחנו מגיעים לשיא הזה, לנקודה הזאת, אנחנו מתחילים להיות בקשר עם הטיפה הזאת הקטנה, הפנימית, עם הליבה הזאת בליבנו, עם התואר הזה, עם הלב הזה, הטהור שבתוכנו. וחלק מאיתנו הופך ליסוד הזה של כל הדברים, שזאת הריקות. ומכיוון שאנחנו נוגעים בחלק הזה, ומכיוון שהריקות נמצאת בכל מקום, אז אנחנו נמצאים בכל מקום. ואז כל אחד יכול לראות אותנו, ואנחנו מופיעים בפני כל היצורים. וכשזה יקרה, אנחנו נופיע בפני כל היצורים כישות קדושה, כישות שמופיעה באותה פלנטה, באותו כוכב, והיא מופיעה כמו בודה, או כמו ישוע, או כמו איזה משיח, או כמו צדיק גדול, וככה בין ספור עולמות. מישהו שיכול ללמד את האנשים איך הם עצמם יכולים להגיע לשם. ואנחנו אומרים שזה הייעוד שלנו. ואנחנו נהיה הישות הזאת. כל אחד מאיתנו. וכל אחד מכאנו יודע את זה עמוק בלב, וכל אחד מאיתנו רוצה בזה עמוק בליבו. ועוד סיפור על ישוע. הוא לא היה נוצרי, אז הוא היה יהודי. הוא עומד בבית המקדש, ובאים אנשים ומתחילים לחקור אותו, והוא לא אדם משכיל, הוא היה נגר, הוא לא היה אדם משכיל. והם מנסים להתנכל לו, להרוג אותו. ואז אחד מהאנשים שחוקרים אותו ושמתקיפים אותו, פונה אליו, ואומר, יש לי אליך שאלה, ואני רוצה לשמוע ממך את התשובה, ואני יודע שאתה יכול לענות לי, הוא אומר. והוא אומר לו, מה השאלה שלך? הוא אומר לו, מה הלימוד הכי נשגב מכולם, הכי נעלה מכולם? והתשובה שהוא נותן לו, הוא אומר, אקדש את כל ליבך ואת כל תודעתך ואת כל חייך לחפש את המלכות השמימית. זה הראשון. והשני, ואהבת לרעך כמוך. התייחס אל כל האחרים כפי שהיית רוצה שיתייחסו אליך. הקדש זמן ומאמץ ומחשבה איך לגרום אושר לאחרים, בדיוק באותה מידה שאתה היית רוצה שיגרם לך אושר. והסיפור הולך שאותו אדם שהיה בין התוקפים המום מן התשובה, ואומר, זה יותר אמיתי מכל מה ששמעתי אי פעם. ולזה עונה לו יהושע, אתה כבר מאוד קרוב. כשאתה יכול לשמוע את האמת הזאת, אתה כבר מאוד קרוב. אז זה אומר שכל אחד מכם מאוד קרוב, אתם שומעים את הדברים האלה, בטח שאתם שומעים את הדברים האלה, זה הפשלה של זרע שהוא מאוד קרוב להגשים את הדברים האלה. אז זה הסוף של הלימוד הזה. אני רוצה להודות לכם על זה שאפשרתם לי להעביר לכם אותו, ואני מקווה שתיקחו אותו ללבכם, ושתקדישו את חייכם לחיפוש הדרך הזאת. במימוש הדרך הזו. אז תודה רבה. ותדאגו אחד לשני, תהיו טובים זה עם זה. זה הדרך למלכות השמיים. תודה רבה.
עם הרצי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד הם לאתר בליבי ירחנה ולחה אגישנה כגן שרת מתאה וליבי ירחנה ולך אגישנה כי גם שלב מתאה אני תלו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו טוב
תודה
מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובים ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם כרוח עז המגרש אביב של כאב כנחשול אדיר של אהבה וחוכמה כהריתן של פתיחה והשראה צחים, ואביא אותנו ממנו.